ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי, חיים טוב עם הפרעת קשב. אני אורלי צדוק, פסיכולוגית תעסוקתית.
ואני גלית יצפן, מטפלת קוגניטיבית התנהגותית בכלים יצירתיים. אנחנו מאמינות שהפרעת קשב היא רק חלק ממי שאנחנו ולא המהות שלנו, אבל אם נלמד עליה, נכיר אותה, נצחק קצת ממנה, זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות.
מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות, מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל הידע שצברנו. אז יאללה, מתחילים גלית?
מתחילים.
מתחילים.
אז בוקר טוב אורלי, בוקר טוב רותי.
בוקר טוב רותי, גלית, איזה כיף להיות פה.
בוקר טוב.
עוד פעם.
עוד פעם.
כן, אני מרגישה נורא בבית כבר. בשמחתי לעומת הפעם הקודמת, הפעם הורדתם קצת את המזגן. תודה רבה.
התחשבות, התחשבות בסביבה.
בדיוק. אז רותי רודנר הגיע אלינו שוב לפרק שהוא תכלס על ניהול זמן. בפרק הראשון קצת דיברנו על להבין את המושגים של ניהול זמן, מה זה בשביל אנשים עם הפרעת קשב בכלל להתנהל בתוך הזמן, והיום אנחנו בפרק שהוא תכלס על איך מנהלים משימות, מה קורה היום לכולם בעודף משימות שיש לנו ובאיך שאנחנו מתנהלים בעולם עם הגם וגם וגם. אבל לפני זה נציג אותך למי שלא שמע את הפרק הראשון. רותי רודנר, עד לא מזמן היא מנהלת ויוצרת בחירה ויוצרת תוכן בתקשורת, היום היא מי שעומדת מאחורי מיזם שנקרא 25 שעות ביממה, שבו היא גם חוקרת, גם מטפלת, גם עושה דוקטורט, מעבירה סדנאות והרצאות בארגונים. אז בוקר טוב. יש את הגם וגם וגם.
אני גם וגם וגם.
אבל ממוקדת.
אני בן אדם מאוד היברידי, אני ממש אף פעם לא הרגשתי נוח להגדיר את עצמי תחת שדה אחד, ולשמחתי העיסוק ב-25 שעות ביממה, נתן לי ביטוי לכל שלל הזירות והשדות, ואני מאוד מאוד מרוצה מהגם וגם וגם הזה, כי כמו שאמרת, יש לי את הצד של המחקר והיצירה והכתיבה, יש לי פודקאסט דרך אגב שנקרא 25 שעות ביממה, שבכל פרק אני ממש צוללת לתוך סוגיה של ניהול זמן.
אני רוצה להגיד לך משהו שלמדתי עליו, למדתי ממך בפרק הקודם, וזה עשה לי כזה נורא שקט, כי לי תמיד הייתה רתיעה מלפגוש אנשים שהם טובים בניהול של זמן, כי זה משהו ש... בכלל, אנשים מתוקתקים, מפיקים, כל אלה שיודעים לעשות את הדברים האלה טוב, מעוררים אצלי קינה, אבל אני נורא זקוקה להם. אבל הם יכולים גם להיות אנשים עם עין מאוד ביקורתית, ומה שמאוד אהבתי אצלך, כשהקשבתי לך בפעם הראשונה, שיש לך הבנה עמוקה למי אנחנו, ואין לך גרם שיפוט, וכאילו אם הייתי רוצה להיעזר במישהו, אז אני צריכה בן אדם כמוך. וזה כאילו מסר, באמת, אני אומרת את זה מכל
הלב. אז אלף אני כאן.
זה מסר לכל המאזינים שלנו, שהם גם צריכים ללמוד לבחור במי להיעזר, כי אם הם יבואו לקואוצ'ר שיגיד להם תעשו א' ב' ג', זה לא יעבוד. אם אין למישהו הבנה עמוקה, באמת, למה זה המושגים האלה של ניהול זמן ולהתנהל עם זמן וריבוי משימות ועודף משימות, והוא לא מכיר אתכם ואת הבעיה שלכם ועם איזה עין טובה, אז אתם תרגישו כל הזמן עוד פעם באחבר בתוך איזה כלוב שצריך לרצות מישהו ולא עומד בקצב. אז תבחרו את האנשים נכון.
אז
נראה לי שאת המקום.
ממש תודה. אני אגיד בהקשר הזה שאני חושבת שכשבן אדם בא לטפל או לעזור לאחרים, אני מגדירה את עצמי אגב יועצת לא מטפלת, הוא צריך באמת לרצות לעזור להם, לא להדהד את הרעיונות של עצמו.
נכון.
לא, ולכן מבחינתי, אגב, באופן שמאוד נבע מתוך האימהות שלי, נכון? אנחנו הרי לא מקבלים אותם אותו דבר.
נכון.
ואז אנחנו נורא נורא צריכים להבין איך אנחנו נוזרים את
לילדים.
הכלים, עוזרים ונמצאים שם בשביל שלושה אנשים במקרה שלי נורא נורא שונים. יש לי גם את הילד המתבגר, הילד הבכיר שלי, כן, שהוא אישיות זמן מורכבת בפני עצמה, דיברנו עליו בפרק הקודם. בקיצור, אז באמת, בלי הקשב הזה, מה אתה נותן לאנשים?
עשינו את זה בזמן הקודם, בפרק הקודם דיברנו באמת שיש גם איזה מעטפת של בושה, כי תרבות שכל כך מקדשת מהירות והספקים, ומי זה מי שמוצלח ומי שמספיק המון ועושה גם וגם
איזה
וגם,
דלת פתח
וגם
לי עכשיו, יופי.
וגם זה, ואם אני לא, ואם אני איטית, ואם אני חולמנית, אז מה זה אומר? אני לא מוצלחת, אני צריכה להתבייש בזה, אני צריכה להסיר, כי אני באמת נתקלת עם אנשים שיכולים לחשוב את לא להתבייש בהרבה מאוד דברים, אבל בזה שאני לא מצליח להבין איך אני מגיעה למקום בזמן, מה המשימות שבהם להספיק, זה, יש מעטפת של בושה.
נכון.
האם את נתקלת בזה?
אני נתקלת בזה מזווית קצת אחרת. יש לי פרק בפודקאסט ששואל על מולטיטאסקינג, אם הוא ברכה או כללה. אני מראה מודעות בכל אתרי החיפוש מודעות, בג'וב אינפו וזה, כל הזמן מולטיטאסקינג, כאילו זה תחושה נורא נורא נחשקת, ואז אני צוללת לתוך התכונה הזאת, ואני מראה שהמולטיטסקינג הרבה פעמים נקרא לו רגע אשליה. מולטיטסקינג הרבה פעמים זאת אשליה. זאת אשליה, מישהו פה שעובד על מחשב מכיר שכל הטאבים של הקרום פתוחים?
כן.
חבר'ה, בואו! אנחנו לא באמת עוברים ועושים ועושים, לא, אנחנו נעים ביניהם, ואני רוצה להגיד לכם איך אני מסתכלת על זה, אני חושבת שנקלענו, ופה דווקא להפך, אני חושבת שהרבה מהאנשים, בגלל רצף הגירויים והאפשרויות הדיגיטליות, בעצם הפכו להיות אנשים, שיש להם הרבה סממנים של אנשים עם הפרעת קשב מולדת.
כן, הם חווים את מה שאנחנו חיים ככה.
בגלל שאני קוראת לזה, אנחנו הפכנו להיות אנשים של everywhereness, יש לנו אשליה שמכל מקום אנחנו יכולים לעשות כל דבר. פעם היינו אנשים מונוגמים למשימות שלהם, שלנו, אנשים של משימה.
כל כך את המושג הזה.
זה מושג גאוני.
מושג גאוני. אני הולכת עכשיו להגיד לבת שלי, את עושה משהו, תהיי מונוגמת. אין פולי אמורה, אין פולי אמורה במשימות.
היינו אנשים של משימה אחת. אני אתן לכם דוגמה. אני תמיד חושבת על, נגיד, לקנות. אני הייתי קיבוצניקית, היה את הרגע הזה בתחילת הקיץ, שנותנים לנו תקציב לקנות סנדלים, הולכים לעיר הגדולה לרחובות, והולכים לחנות הנעליים.
לחנות,
החנות. ואם לא מוצאים שם הולכים לעוד חנות, ובזמן הזה מקסימום חוטפים איזה גלידה על הדרך, אבל זה מה שעושים. אוקיי? מה זה היום לקנות? היום תוך כדי שקיבלתי מייל, אני רואה את המייל, נפתח לי האתר, אני בוחרת איזה פריט, אני מסתכלת, בזמן הזה אני משלמת לאיזה...
את חושבת שאת עושה המון המון דברים, גם המחקרים מראים נכון היום שאתה, זה גם פוגע ב-well-being, כי אתה עושה ריבוי משימות, אבל אין לך תחושה של הווה.
אין לך גם תחושה של הצלחה, למה? אז עכשיו אני אגיד לכם משפט שישמע בהתחלה נורא מפוצץ, אבל תנו לי לפרק אותו ולהראות לכם שהוא נורא קל לעבוד איתו. קשב לזמן זה כמו ריבית לכסף. הערך של הזמן שלנו נגזר מהרמה של הקשב שלנו. קשב גבוה, זמן יותר איכותי, זמן יותר איכותי, תחושה של אחיזה במשימה, ומשימה שלוקח פחות זמן לעשות איתה. קשב פחות איכותי, יותר מפוזר, יותר נודד, זמן פחות איכותי, יותר זמן לוקח לעשות את הדברים. עכשיו אני אומרת את זה בזהירות, כי אני לא רוצה שאנשים יגידו, אז מה זה קשב איכותי? בואו נלך פה, קשב איכותי בשבילך, כן. בשבילי. אוקיי? כדי לתת מגוון של אפשרויות, כמו שדיברנו קודם, כן. לאישיות הזמן של כל אחד.
את אומרת משהו חשוב, כי לתת לבן אדם עם הפרעת קשב, אני התנסיתי, וזה לעשות רק משימה אחת, הוא יכול לקפוץ ויגיד, אז ישעמם לי. אז בסדר, אז יכול שבן אדם עם הפרעת קשב, לא צריך לעשות 30 משימות, אבל אם אני למשל אעשה סיר אחד, ואני אשתעמם, אז יכול שאני אעשה סיר אחד, ותוך כדי גם אני אשמע מוזיקה, או כאילו כזה. בדיוק. כאילו לא שזה יגיע לדרגת שיעמום, כי אז יעשה לי נמנמת.
נכון. אז למשל,
אבל גם לא עודף.
אז אני אתן לך דוגמה.
אני חושבת שפה באמת נכנס הוויסות. כי באמת אם ניקח את הדוגמה, אנחנו רואה, אני היום בענייני סירים, זה מורה מעניין. אז אם אנחנו רואים את הסירים, אז באמת סיר אחד ישעמם, וגם אני רואה שאני לא מספיקה. אבל מהר מאוד אני יצאת עם איזה 8 סירים, שכבר יצאתי משליטה, כל הזה בלגן, ואני לא אגמור שום דבר בזמן שיש. אז באמת התכנון הזה, של באמת לבסט כמה אפשר, אז איך עושים אותו? אם אין לך את החוש הזה, אין לך את הזה, איך מפתחים את הדבר הזה?
קטן ופשוט, אני נורא אוהבת לעבוד מבחינה טכנולוגית, אני מאוד טכנולוגית בעצמי דרך אגב, זאת שבודקת את האפליקציות, מורידה, משדרגת, אבל בייעוצים שלי אני מכוונת לכלים מאוד מאוד פשוטים, למה? כי נהיה לך עוד דבר ללמוד ועוד דבר לנהל.
רגע, אני חייבת לספר לך סיפור, השבוע הייתי, עפתי על עצמי, אמרתי, אני אעשה כמו הבן שלי, איך הוא עושה סיר אורז, הוא לא אומר בערך, הוא שם טיימר ל-20 דקות, עפתי על עצמי, אמרתי לסירי, שימי לי טיימר ל-20 דקות, טק, סירי מתעוררת, שמה לי את הטיימר, אני הולכת, חוזרת עם השעון, אני יודעת שהשעון יצלצל, אבל מה קרה?
גברה לך בטריה.
לא, הוא צלצל, אבל לפני זה נשרף האורז, כי היה ריח, כי מסתבר שרק לא עשיתי את הפעולה של להוריד את
האש.
את האש.
זהו.
השתמשתי בטכנולוגיה? כן. זה לא עזר לי.
אז אני אתן לכם למשל כלי נורא נורא פשוט, שכל אחד שעובד או ליד טלפון או ליד מחשב, יכול להשתמש בו. זה נקרא פומודורו, עגבנייה באיטלקית, פיתחו את זה בהשראה, בכל בית איטלקי יש טיימר של פסטה. נכון? כזה מסובבים אותו.
פומודורו, כן. כן.
אוקיי?
זה טיימר טוב.
אז הפומודורו זה תוכנה, שיש ממש עושים בגוגל פומודורו, או מורידים את האפליקציה, והיא מאפשרת לך לכוון זה טיימר. לא,
מעולה.
מגניב, כי זה, הוא יפה, הוא נכנס בקיו שלו. אז הפומודורו מאפשרת לי לכוון זמן שאני רוצה להיות מרוכזת בו במשימה, ואז לתת לי הפסקה ולהחזיר אותי עוד פעם. הוא עוזר לי להיכנס ולצאת. אני למשל אוהבת, אני גיליתי ש-18 דקות זה זמן שטוב לי לצלול, רק 18 דקות, ואז אני אוהבת לעלות ל-7 דקות, שזה מאפשר לי לענות לכל הטלפונים וזה. זה נותן לי ביחד 25 דקות של יחידת משימה.
אבל רגע, לא הבנתי, זה עונה לעשות ציר אחד או כמה סירי?
אני אגיד לך למה. זה נותן ויסות, למה? כי כשאני מפעילה את הפומודורו שלי, ואם תרצו אחר כך אני אראה לכם, אני מפעילה אותו עם האפשרות שהוא יתקתק. ואני נורא צריכה, הוויסות שלי נורא עובד טוב, עם רעש לבן, עם רעש כזה. אני מנסה לעשות, זה מתקתק. אז זה נותן לי עוד, הקשב שלי שהוא גם מאוד רעב, הקשב שלי רוצה להיות, להתנפל על מלא דברים. אז הקשב שלי באותו זמן, כאילו האוזן מקבלת איזה מין סיפוק כזה מהטיקטוק, אבל זה הדבר היחידי שכאילו אני מסתפקת בו בנוסף למשימה שאני עושה, ואחרי 18 דקות יש מין טרר כזה, ואני משתחררת רגע מהמכלאת קשב הזאת. אני גיליתי ש-18 דקות, אני עושה קצת ניסויים, כי באמת לוקח לנו זמן לנהל את עצמנו על ציר הזמן.
אבל איך מראש את לא מתחילה, אם נחזור לסירים שזה דוגמה קונקרטית, לעשות 4 סירים בו זמנית, כי דיברנו על המולטי, נכון? ללכת לסופר, ללכת לסופר, לא גם לענות למיילים וגם לנסוע באוטו וגם לדבר עם מישהו וגם, כי אז בעצם אנחנו לא...
אז מה שאני אומרת רק זה שתיצרו השחת דעת מודעת. למשל, את אמרת מוזיקה. לי למשל היא מוזיקה קשה, כי מוזיקה מאוד לוקחת את הקשב שלי, אבל רעש לבן לוקח את הקשב שלי במידה שהוא נותן למוח שלי עוד משהו, הזחל הרעב הזה נותן לו עוד משהו, כדי שאני אתרכז במשימה. אז כשאת רוצה רגע לא להגיע למצב החוסר ויסות הזה, ואת צריכה עוד, תצרי עוד גירוי שהוא יותר נמוך, אצל חלק מהאנשים זה מגע, נכון? בטח אתם מורדים עם הילדים. אז משהו או לגעת בו, או משהו להקשיב לו. תמצאי עוד אפיק שהקשב יכול לנדוד אליו, אבל שהוא לא שואב מדי. לי זה מאוד עוזר לכוון את זרקור הקשב שלי למשימה אחת.
את יודעת מה הבת שלי מצאה שבוע, וזה מעניין, כי ברגע שאתה מאפשר למישהו להתנסות, אז הוא מגלה מלא דברים. אז היא למשל גילתה שהיא צריכה לעשות פרויקט לעבודה, אז בבית יש לה המון הסכות. עכשיו, בבית לא דורשים ממנה כלום, רק לשבת להיכנס לחדר ללמוד, אבל עצם זה שהיא בבית, היא הבינה שהיא לא עושה כלום, כי אז היא ניגשת לנטפליקס, פותחת את המקרר, היא מתקשרת לחברה, והיא אומרת, היא הלכה לעבודה. אני אומרת לה, מאמי, עבודה שלך זה בר. כאילו עם רעש, עם אנשים, אומרת, אמא, אין לי שם גירויים. הרעש והאנשים והכלים לא מפריעים לי. אני יושבת שם, ואני עושה 6 שעות. עכשיו, זה כל כך ריגש אותי, כי זה כאילו מין גילוי כזה, שאם היא הייתה בא סתם לאיזה מישהי יועצת, שלא הייתה אומרת ללכת תתנסי או משהו, אז הייתה אומרת לך, לך לבית, תשבי בחדר, היא לא הייתה הדבר הזה של לגלות בעצמי מה יכול לעזור לי, זה מביא הפתעות, זה הפתיע אותי, לא יכולתי לייעץ לדבר כזה, לכי לעבודה.
אז אני מנחשת שאם הייתי עובדת איתה, אז הייתי מנסה לגשש אצלה, כזה עם כמו סטטוסקופ, קצת שהיא תספר לי על המודים השונים, למה יש לנו מיינדסטס, ופה אני מפנה את המאזינים והמאזינות לפרק שלי בפודקאסט שנקרא הקשר בין מה שאנחנו עושים לאיפה שאנחנו עושים את זה.
אוי, מעולה.
כשאנחנו במקום פיזי מסוים, המוח שלנו לא רק עושה עכשיו ראיון לפודקאסט, הוא חווה את האור שיש בחלון, את הרחש שיש בחדר, והוא מתחיל לסגור לנו סכמות. המוח שלנו מאוד אוהב הרגלים. ואיזה ילדה זה? הבת שלך?
כן, בת 21.
אוקיי? בשבילה המיינדסט של הבית הוא מיינדסט כנראה מאוד מפוזר.
נכון.
אבל המיינדסט...
כמו שאצל רובנו.
נכון. אני לא מסוגלת, בנות, אני, עם כל יכולת הניהול שלי על פני הזמן, לא מסוגלת לעבוד מהבית. כי המיינדסט, ברגע שאני בבית, אני חובשת בלי מודעות אפילו, את הכובע רותי של הבית. ואפילו אם הילדים יגיעו עוד 3 שעות מבית ספר, אני אגיד, אולי אני אשים עכשיו כבר את המים לפסטה, כי זה... מין יעילות לכאורה כזאת, לא משנה. אז אני למשל מאוד, מאוד צריכה מקום פיזי אחר לעבוד ממנו, וכשאין לי אותו, אני משתמשת המון בגירויים קוליים, כמו שכבר הבנתם, רעש לבן, יש לי אפליקציה, white noise, שאני מכוונת באיזה רעש לבן, אני מאוד אוהבת את זה, אני מאוד צריכה משהו שיקח לי קצת קשב, כדי שאני דווקא...
אבל מאוד מאוד מסודר, מאוד מאוד מתומצת.
בשבילי זה משהו מאוד נמוך, אוקיי? ואני גיליתי, ואתם תשמעו את זה אם תאזינו לפרק הזה, הרבה מאוד אנשים התרגלו לעבוד בבית קפה, והיום כדי לעבוד טוב במשרד, או בבית, מה הם צריכים?
את הרעש.
הרעש של בית קפה, למה? כי המשימה לא קורית רק מנים מול המחשב, המשימה קורית בכל הסביבה.
מדהים.
המוח קולט מלא גירויים, אז הבת שלך פשוט זיהתה, שהמיינדסט שלה כשהיא שם, הוא כנראה מיינדסט מאוד משימתי, והיא לוקחת את עצמה למקום שהמיינדסט שלה משימתי. אתם יודעים איפה עבדתי בקורונה?
איפה?
במכונית.
די.
הייתי יושבת במכונית עם הלפטופ מחוברת כאילו להוטספוט של עצמי, כי בתוך המכונית אני בבאבל מאוד מאוד מרוכז, זה מקום מאוד שקט, אני הרבה פעמים נוסעת לבד הלוך וחזור, מאוד שקט ומשימתי שלי. וזה המקום שגיליתי שהקשר אצלי בין מה שאני עושה לאיפה הוא קשר נורא איכותי.
אז את אומרת כמה דברים. א', לזהות מתי, כמה זמן אני בשיא הכסף שלי, ובאמת לבחון זה בדקות, כי זה לא אפילו חצי שעה, שעה זה 18 דקות, שזה מאוד מאוד ספציפי. ב', לזהות את הסביבה שעוזרת לי לשמור על הריכוז הזה בצורה אופטימלית.
גם אם לאחרים היא נראית לא נורמלית.
בדיוק, זה נראה לי לא נורמלי, כמו בר או כמו רעש לבן, או כמו מוזיקה, או משהו כזה, אז כבר שתי עצות מאוד מאוד חשובות, ושגם אומרות, החקירה האישית, אין מה להסתכל, כמו שאתה אמרת, תעשה ככה, תעשה ככה כמו השני, זה לא יעזור בכלל.
אין עוד קונים.
הקישוב, אז, הקשבה, קישור. קישור, זה קישור, במילה חדשה המצאתי, קישור עם הקשבה. קישורים של אינטרוספקציה עם הקשבה פנימה, קישור, לתוך הדבר הזה של להסתכל פנימה. אז יש לנו כבר שני דברים. עוד דברים שאת יכולה ככה לתת למי שמקשיב לנו?
אז התחלנו לגעת בזה בפרק הקודם שלנו, מאוד חשוב שאנשים ידעו מהי המשימה שלהם, אוקיי? אנשים הרבה פעמים מתייחסים לעבודה. תחת העבודה שלהם יש להם המון משימות, ותחת המשימות האלה יש המון אטומים של משימות. עכשיו, גלית הזכירה כזה, אני לא אוהבת לרשום. אז אני כן אגיד שאני מאוד מאוד אוהבת לרשום, אבל מה שגיליתי שמאוד עזר לכמה מהאנשים שאני עבדתי איתם.
בשבילי זאת צריך להיות משימה, אבל לא בא לי.
אז מה שמאוד עזר לאנשים שאני עבדתי
אבל
איתם.
אבל זאת צריכה לזכור, זה כזה
אני
עוזר.
לא, אני מאוד אוהבת לרשום. מאוד, גם בפגישות, בדרך כלל פה בפגישה אני מחזיקה מיקרופון, אבל אם למשל היינו עכשיו בפגישת עבודה רגילה, יש לי פה מחברת עם עת, אני מאוד אוהבת
גם אני, זה מה שאני עושה, אבל לא משתמשת כמעט. עכשיו, אני לא משתמשת שאני צריכה לעשות, גם אני לא משתמשת, אבל זה עוזר לי לזכור, זה עוזר לי להיות בתוך
הזה. הנה, זה הבנייה, כמו שאתה אומרת, זה הבנייה. גם אני רושמת הרבה, את מקשיבה למישהו, ואת עושה ואת רושמת. ואני רושמת גם רשימות. אבל מה? לכי אחר כך, תראי איפה רשמת, מה רשמת.
אז פה רציתי...
זה למדתי, אני מצלמת את הרשימות שלי בעצם בטלפון.
אז אני פה מגיעה לפוינט. אז למשל, אחד הדברים, הכלים שמאוד מאוד עזרו למישהי שהייתה עם הפרעת קשב קשה, ושממש עבדתי איתה בהקשר של לבנות איתה יומן, לבנות איתה משימות. תקשיבו, זה באמת כמו לבנות בניין מורכב, היה לה יומן ריק. זה שהתחלנו לעבוד עם whiteboard, לוח לבן, עם כל הצבעים האלה, זה בשבילי כלי מדהים. אם תסתכלו על המשרד שלי, אני אראה לכם אחר כך תמונות, כל הארונות הלבנים במשרד הפכו ל-whiteboards, בשבילי להנחיח... לוח לבן, אני בשבילי להנחיח, אני מסתכלת פה
לא, על... אבל מה זה אומר? כאילו, עליו את רושמת את
כן,
הדברים?
כן, אני הרבה פעמים, כדי להבנות לעצמי מהלך, קשה לי מאוד רק להחזיק את זה במוח. ואז אני ממש נעמדת, מיינדסט, מרזיקה טוש, אני בוחרת את הצבע, ואני ממש בונה אותו על הלוח, בגלל שזה מחיק, אז זה גם משהו גמיש, כלומר, אני מרגישה שאני, רגע, זה קודם, זה אחר כך, אני ממש מסרטטת את עצמי.
אז את משתמשת גם במפות חשיבה כדי לעשות את זה?
אני ממש, זה לא בדיוק מפות חשיבה, כי אני כאילו לא כל כך צריכה את השלב הזה, אבל אני ממש...
מעודד את זה למוחשי.
אני, זה נקרא, יש ביטוי שנקרא mind dump, זה כאילו לשפוך את המוח על איזה דף, שהגיע מאלוף היעילות, דיוויד אלן, הוא כתב את הספר, שהוא אימת כל מופרע הקשב, Getting Things Done, ספר נורא נורא משימתי, לפרודוקטיביות, אבל הביטוי הזה mind dump הוא שלו, אני כאילו שופכת את התחולה של המוח, על כן. משהו חיצוני לי,
נכון.
כדי שהדבר הזה, יש לי תקשורת עם דף, אם אני בדרכים אני אכתוב בטלפון, אבל הכי אני אוהבת על whiteboard. whiteboard ממש נותן לי תחושה פיזית של המשימה שלי. אז נורא נורא חשוב לאנשים, לא רק להגיד אני צריך לעשות משהו, אפילו ניקח את הדוגמה של ארוחה. כן. עכשיו, בגלל אנחנו יצורים מאוד חזרתיים, כמה ארוחות עשית, גלית?
לא, בגלל זה יש משהו בארוחה שאני לא אעשה רשימה, כי אני כבר יודעת בסוף איך, איך זה יקרה. את צודקת.
הרוב המשימות שלנו, אנחנו לא נגיע פה, אבל התכנון זמן הבסיסי שלי הוא על פני שבוע. למה? שבוע זה כלי זמן שהאדם ימציא לעצמו, לא, שבוע לא מתקיים, אמרנו שמש, ירח, בפרק הקודם, השבוע האדם, דרך אגב, אבות אבותינו, העברים, ימציאו את הרעיון הזה, למה? כי אמרו, צריך, לכל, אנחנו עושים המון דברים שחוזרים על עצמם.
נכון.
אנחנו צריכים שאנשים ידעו כל כמה ימים להגיע עם הגידולים לשוק, כל כמה ימים לקנות בשוק.
שתהיה חזרתיות.
הם גילו שההתנהגות האנושית מאוד מאוד מותנית חזרתיות. אז הכי חשוב זה לקחת משהו שהוא חלק מהחיים שלך, בדרך כלל הוא מתישהו יחזור על עצמו, אם זה לא כל יום, אז כל שבוע, אם לא כל שבוע, אז כל חודש. יש רפטיציה מסוימת, את הדבר הזה ממש לזהות ולהכיר. בפעמים הראשונות ממש ללכת עם הרשימה שהכנת לעצמך, כמו מפה.
כן.
המיינדסט הנכון יביא אותך לזה שאחרי 3-4 פעמים, המפה הזאת כבר תהיה פה. אם תהיה מאוד מבולבלת וזה, תוכלי רגע להסתכל עליה. אז אם נגיד היינו עובדות ביחד, ממש היינו יוצרות איזושהי רשימה שמאוד קל לך למצוא אותה, שהיא, מה זה אומר לתכנן ארוחה? סתם אני נדבקת לדוגמה הזאת, אוקיי?
אבל להפרעת כזה יש 300 פעמים, לא 3 ולא 4 ולא זה. החזרתיות, זה קורה בסוף, אבל מניסיוני, רמת החזרתיות שצריך כדי שהדברים יתקבו, בגלל זה כמו באמת להסתכל במים צלולים, או להסתכל במים אחורים. אין לך את אותם מראות, ושאת צריכה באמת ככה להוציא את הערפל, הרבה, זה מה שאנשים מפרות כשאומרים, יש לי ערפל במוח, אני לא רואה אני נוגע
בדברים. גם לגבי, אני חרדה ממסכת.
צריך פשוט להבין שמפרעות קשב אתה יכול לעשות את זה, זה עצות נהדרות, כך בחשבון שאתה צריך קצת יותר חזור.
אבל מה שרותי אומרת מאוד עוזר, אני רואה עם כל המטופלים שלי וגם עם הילדים שלי, ברגע שהבת שלי הבינה שמי המשפט יש לי מלא מה לעשות ואני לא עושה כלום, למה אני צריכה לעשות, בואי אני אפרק את זה למשימות קטנות ואני אכתוב אותן, פתאום יש איזה ואז אני אתחייב לפחות למשימה הראשונה נתחייב על, על, על המקום והזמן, משהו מתחיל להיכנס לקצב, כי להחזיק את זה בראש וכל הזמן להיות ביסורים על מה אני לא עושה ואני צריכה לעשות, זה לבזבז
החיים. צעדים קטנים, האטומים האלה נותנים לנו גם תחושה של הצלחה. כשאנחנו מצליחים לעשות משימה הכי קטנה אפילו, אנחנו מקבלים, את יודעים, המוח נותן לנו כנס או פרס על כל התנהגות.
אז בוא נדבר על התלבטות.
נדבר על זה, כי זה ממש נושא חשוב, אבל אנחנו נותנים לצלנו פרס קטן של תגמול חיובי. אז כשאת עושה את המשימה הקטנה הזאת, ממש אני נורא רוצה, אני אומרת לאנשים, תדברו לעצמכם, תכתבו וואטסאפ לאימא, לחברה, אימא, השלמתי את הפרק הראשון. למה? כי אתם בעצם, זה כמו לתת מחמאה לילד, נכון? מחמאה היא חיזוק חיובי, המוח משתנה בזכות זה. תגרמו לעצמכם לקבל את החיזוק החיובי הזה.
אני עושה את זה באינסטגרם, אני מתחייבת הרבה פעמים, אני גיליתי שהמיינדסט שלי זה חדר עבודה, לפני שאני בכלל יורדת למטה לעשות קפה, אם אני לא אעשה את החשבוניות זה לא יקרה, אני לא מטיילת בבית, ואני פותחת את האינסטגרם ואני אומרת, אני מתחילה לעשות את החשבוניות, אני מתחייבת ל-15 דקות, לא מעניין אותי אם הצופים זה מעניין אותם או לא, עצם זה שאמרתי את זה בכל רם והתחייבתי, אני סוגרת את הטלפון, סוגרת את האינסטגרם, ואני יודעת שהצ'ופר שלי זה לפתוח אותו ולהגיד בסוף, הנה, סיימתי את החשבוניות.
זה חיכיתי לרגע. אנחנו צריכים,
וזה עוזר לי.
בואו נשתמש במנגנון של הפרס או כנס, נשתמש כדי לעזור לעצמנו לעשות דברים שקשים לנו, ופה אני רוצה להיכנס להחלטות.
אבל זה
הבעיה בהפרעות
קשב, נוכלים את הפרס קודם. יושבים רואים את הסדרה, ואוכלים את ההוגה, ודברים בחברה. לפני, אני צריכה להתחיל, אבל קודם אני אעשה את זה, קודם אני אעשה את זה.
נורא אהבתי את זה שאת אמרת רבע שעה. על, באמת אני, עם אנשים עם הפרעות קשב, אני יכולה להתחייב על משהו שיקח לי שעתיים, שלוש. מה קורה ברבע שעה הראשונה? וכן, אחרי זה,
זה לצאת, רק
אני מקימה אותם, תקומו, תזוזו.
ולפעמים אתה כבר לא רוצה לקום, אתה כבר בתוך זה, אז אתה כבר רץ.
א', זה מדהים, אבל, ואז עוד רבע שעה. המנות הקטנות האלה, וכל הזמן לתת תגמול, כמו שאת אומרת, באינסטגרם, בוואטסאפ, לעצמך,
כן.
לשתות את איזה, כאילו להגיד, את הקפה אני אשתה אחרי.
וגם להתעסק במה כבר עשיתי, לא במה אני צריכה עוד לעשות ולא עשיתי. תמיד להסתכל על מה כבר עשיתי, זה נותן ככה באמת בוסט למוח.
מדהים, אני כל הזמן אומרת בהקשר הזה, לא רק על מה עוד צריך לעשות. חייבים רגע לאות אותו הר שמטפסים במדרגות, שדיברנו עליו בפרק הקודם, להסתכל למטה ולראות מה כבר עשינו. כי מה זה ייתן לנו תחושה של הצלחה? נקבל תגמול חיובי, זה כימיה. ובזכות זה נחזק התנהגות שהיא התנהגות טובה לנו.
אבל דיברת קודם על משהו נורא חשוב, ואני רוצה שנתמקד עליו. על זה שאנשים מרגישים בושה בלהגיד לא הספקתי. אוקיי? על מה קורה עם הדברים שאנחנו לא עושים? איך אנחנו מתקשרים את זה לבוסים שלנו, לבני זוג שלנו? מה עושים עם כל הדבר הזה שבאמת לא קורה?
אחת הבעיות זה שבגלל שאנשים, מה קרה בעולם העבודה, ואני מניחה שאת פוגשת את זה המון, ואת פוגשת את זה דרך הורים, בעולם העבודה, מצד אחד, פעם ספרו לאנשים שעות, אז היה בזה משהו נורא נורא אכזרי, נכון? שקלה אותם בתוך השעון זמן. היום הפסיקו לספור שעות בהרבה מאוד מהארגונים, התחילו לספור משימות. וואו. אבל מישהו רגע ישב ואמר, האם יש קשר בין המשימות לזמן שיש לאנשים? ורגע, יש לי את המשימות שלי, מה עם כל המשימות הרוחב? פה להגיע לישיבה, פה להגיע לפגישה, פה להיות בבריינסטורמינג, פה באיזה, איפה זה ספור? מישהו, אוקיי? אף אחד לא בא ואמר, לא סופר את זה בכלל כמשימות. אם אתה מתכנת, אז המשימה שלך זה להספיק כך וכך שורות קוד, כבר לא סופרים את זה בכמה שעות, תחשבו, היה משהו נוח ולהגיד, אני, מה שאני אספיק בחמש שעות לעשות, תודה רבה, הרמתי את הידיים. כמה שורות קוד תכתבי, אבל אף אחד לא זה, כמה ישיבות יצטרכי, בקיצור, מה שקרה בעולם,
עובדים, אז מה את עושה עם זה?
מה שקרה בעולם, קודם כל אני מחברת חזרה את הקשר בין המשימה לזמן שהיא לוקחת לעשות. אנשים לא יודעים, אני ממש מושיבה אותם בסדנאות, אומרת להם, קחו משימה שלכם, תפרקו אותה לאטומים שלכם, נתנת להם דפים, תפרקו.
וגם המנהלים שלהם לא יודעים.
א', הרבה פעמים בסדנה יושב אותו מנהל, כן, ש...
אבל ההכרה היא חשובה, גלית, ההכרה, כי
החוויה... ואז, לתקשר את זה למנהל שלך.
החוויה, אני לא מספיקה, איך כולם יודעים, רצו ממני, מה כבר רצו ממני, זה נראה כל כך קל, אבל שאני באמת יושבת ומכניסה את הישיבות, ואת השיחות בטלפון, ואת המאמלים שיש לי כל יום, ואני מקמת את זה, אז פתאום ההבנה, אני חושבת שהפירוק הזה נותן חוויה של שליטה ושל הבנה, גם לפני שש שיניתי משהו.
חומר גלם לתקשר עליו.
בדיוק, עצם שהבנתי משהו, זה הבסיס. ואחרי זה, כמו באמת,
אז ברגע שהם מבינים, כמה זמן זה לוקח להם?
קודם כל, אנשים קודם כל מבינים, זה הרבה פעמים קורה גם ברמת המנהל הישיר, ואז אני אומרת, לכל אחד יש מישהו בארגון שנוח לתקשר איתו. בשאיפה זה תמיד יהיה לא רק הקולגות שלך, גם מי שמעליך, זה בארגון טוב ובריא. לך עם הדבר הזה, לך עם הדבר הזה, ותנחיכי את זה. תראי שאי אפשר את המשימה הזאת לעשות על פני הזמן הזה. האם זה אומר שאת צריכה לקבל עזרה? האם זה אומר שצריך לעשות סדר עדיפויות אחר?
אנשים לא יודעים גם... אני פה אתגר אותך קצת, כי אני מלווה אין סוף אנשים כאלה, שזה הבעיה העיקרית שלהם, שיש להם משימות שהם לא עומדים בזמן. עכשיו, מה שקורה עם אותו מנהל שאומר להם, סליחה, אבל אחרים, והוא צודק, אחרים עומדים. התחולת התפקיד שנתתי לך, כמו לקולדות שלך, אז אתה אומר שאתה יושב עד 10 בלילה ולא מספיק, ובאמת, זה אנשים שיושבים, אני לא צוחקת, עד 10 בלילה ובאים ב-6 בבוקר וקוראים את עצמם, ועדיין לא מספיק בגלל השעות שהם לא בקשר, בגלל שאם יש השכות במשרד לוקח להם הרבה יותר זמן לחזור, בגלל שהם מאבדים דברים, כל הדברים שקורים להם, ואומר איפה הלגיטימציה שלי, הרי אחרים באמת עומדים בזה, אני נקרא ולא יכול, איך אני יכול לבוא ולתקשר את זה?
נכון, זה מדהים שבכל מקום עבודה, היום המקומות עבודה נורא מתקדמים, אז תמיד יש במקרר 80 סוגי חלב, כי זה בסדר שאתה לא שותה את החלב הרגיל, אבל זה שדבר כל כך משמעותי של תפיסת הזמן שלך, זה אין 80 סוגי חלב, נכון. זה כולם צריכים לשתות את החלב 3%.
זה באמת אבסור שאת
אומרת
על זה.
זה נורא מקומם אותי כשאת אומרת את זה, ולכן אני ממש מבקשת מאנשים שנמצאים בהרצאות ובסדנאות, להפוך להיות שגרירים של אנשים שמסוגלים לתקשר את כאבי הזמן שלהם, להביא את זה גם הביתה.
זה מושג נהדר כאב זמן, לא? ממש מושג גדול.
לא, אני מביאה פה מושגים.
ממש מאוד יצירתיים.
כשאת אומרת שמישהו צריך מולקה, לא יודעת, אין לי את הביטוי, סליחה, שכאילו, את יודעת, חובדים בו על זה שאחרים מספיקים, את יודעת, יש המון
מדדים. ואז יש הערכות מנהלים, והם לא קוראים את הערכות הטובות, ואז הם לא מקדמים אותם.
אז מה שהייתי עושה קודם כל עם הבן אדם, לתת לו את היד קודם כל, להוריד את רמת הסטרס, את יודעת, אפילו הייתי מגיעה לפגישה עם המנהל הישיר, כדי להציף את הדבר הזה. כי בסופו של דבר, האיכות של העבודה שלנו נמדדת לפעמים בכמה טוב נבצע משימה,
אבל זה מאוד בעייתי, את אומרת, את לא מביאה את אימא בגיל, אתה מטפלת, בגיל, כלומר, את יכולה לתת ייעוץ מאחורי הקלעים ולאמן וזה, אבל רוב האנשים לא ירגישו נוח להביא מישהו בחוץ, לתוך סיטואציית העבודה שלהם.
למה, אבל כשאנחנו עשינו הרצאה באינטל, זה היה בשביל זה, כדי ש... נכון, הם תמיד אמרו, אז, אבל הם רצו שאנחנו נהיה שם מול המנהלים שלהם. זה באמת היה כדי שיהיה מקום לדבר את זה. נכון, הם צריכים.
אבל הם היו צריכים ללכת לבד, זה העניין.
אני לא מאמינה, גם בלחולל את הקסם, אני מאמינה בלטפס הר במדרגות. תקשיבו, אני מגיעה לפעמים לארגון, ובאמת, הבטן שלי מתהפכת, כי בא לי, את יודעת, לשנות הכל, ואנחנו מאוד מתוסכלות, האלה נכון. שמגיעות מהזווית של כאילו רעיונות של מה אפשר לעשות. לשנות קצת. למשל, אני מדברת בהרצאות על איך לקיים פגישה. כי אחד הדברים זה שזמן העבודה של האנשים שאת מטפלת בהם, פשוט גזור וחתוך על פני פגישות, הם מנסים להתרכז במשימה, נכון. פתאום שולפים אותה מתוך המשימה. אני מאוד מכוונת ארגונים לקיים פגישות רק בסלוטים מסוימים של זמן. פגישות שמוכנים עליהם, פגישות שמזמנים רק את מי שחייב באמת להיות בהן.
נכון.
ואני מאוד מכוונת אנשים להסתכל על מימד השבוע שלהם ולזהות איפה יש להם, כי אמרנו, הקשב הוא הריבית של הזמן. איפה יש להם הזדמנות לקשב איכותי. אני למשל גיליתי, כי אני בן אדם שהנמרצות שלי והחוסר מנוחה שלי גורם לי גם להיות הרבה פעמים בסיטואציה מאוד דומה לבן אדם עם לקות קשב, כי אני מאוד קופצנית. אז אני גיליתי למשל שבבוקר ארגון הוא מאוד חי ותוסס. יש המון שאיבה ממך, מה אתה רוצה, מה זה? אבל תמיד שהאזור 4-5 יש בארגון איזה משהו ככה שנרגע ויורד. אז הייתי מסדרת את היום שלי ככה שהייתי שני ימים מאוד ארוכים נשארת בעבודה. גם כשילדים היו קטנים הייתי נעזרת בבייביסיטר. אבל בימים האלה הייתי צוללת לתוך כמו כזה מורידה את הפריסקופ למטה. צוללת למטה כי גיליתי, אפרופו דיברנו על מיינדסט, שהמיינדסט שלי מאוד צריך שהגירויים בתוך העבודה יתחילו להיחבות. פחות מיילים, פחות פגישות, פחות זה, זה אזור 5. אז הייתי יוצרת בימיים בשבוע את הכיסאי זמן האלה. אני למשל מאוד אוהבת לעבוד במוצאי שבת. בשבת, בשישי שבת, כבר הייתי אמא מדהימה, חברה מדהימה, ביליתי, נחתי עניינים. זה כיס זמן נורא נורא איכותי. אז הרבה פעמים משימות שאני יודעת שהן דורשות ממני את השקט הצלול הזה שכל כך קשה להגיע אליו, אני באזור 9:30, אני חוזרת מההפגנה בקפלן, ואני מסתכלת במשרד.
בואו שנים שישמעו.
תזהו, אני אומרת,
זה
אני.
תראי, זה מדהים איך כל אחד יש לו את המוח שלו, וזה פשוט מדהים לזהות את זה. אני, תרגיע אותי, תרגיע אותי במוצאי שבת, תגידי לי לעבוד. זה לא משנה מה יהיה, אפילו הרצאה ביום ראשון בבוקר. אני, עוד יש לי את זה מימים שהייתי מלצרית של הסיוט של מוצאי שבת, לא יכולה, מבחינתי, המיינדסט שלי, שבת, זה לא לחשוב על כלום, לא להיות משימתית, רק לחלום, רק ים, רק זה. יגיע ראשון 8 בבוקר, זהו, נפתח תיומן, אני מתנהלת. זה פשוט מטורף.
אני אותו דבר, אני נסע בראשון בבוקר, להתחיל באיזי, כי אני רוצה למשוך את השבת עד הסוף, אבל מה שאת אומרת נכון, וזה צריך, זה להבין ש... בכלל בכם, ואולי מפרות קשב בפרט, יש זמן מעבר, ואנחנו צריכים את הזמן מעבר הזה. אפשר לעשות מוצאי שבת, אפשר לעשות בראשון בבוקר, אבל אנחנו צריכים להבין שהמעבר מסט לסט הוא מורכב, וזה גם עניין של זמן. שאני מתניעה, זה לא אותו זמן שאני רצה כבר על המשימה.
מעבר לזה שכל אחד אמרנו, יש כבר גם את הטיפוס כן. זמן שלו, בהרבה מקומות עבודה, אני עושה ככה, כאילו עם קשב לאוזן, תזהו מתי הרע של הארגון הוא גבוה, תעשו שם מה שנקרא משימות יותר שטוחות, ותזהו מתי הרע של הארגון יותר נמוך, ושם תשמרו לעצמכם את המשימות שאתם צריכים יותר את הקשב שלכם, כי קשב גבוה, זמן יותר איכותי, זמן יותר איכותי, משימות שמסתיימות ו...
אז זה נורא תלוי, אני רואה שהזמן הכי איכותי שלי, שהכי אני פורה, זה שיש לי בין מרווח, בין שתי משימות שאני חייבת לעשות, ויש שקט קצר, ואני יודעת שהוא קצר, איכשהו זה מגייס לי את כל הקשב, אני עושה, וצריכה את הזמן את הזה, ואחר כך את הפינות אני אסגור אחת.
אני נורא אהבת את זה, את לוליינית על חבל דק,
כאילו זה, נגיד, אני יכולה באוטו ולא להיכנס לבית, למרות שאני כבר מתה להיכנס לבית בזה, והקשב הזה עכשיו, הנה היום, תכננו את הזמן, בזמן שנסעתי בבית לפה, ידעתי, יש רבע שעה וזהו, צריכים לסגור. אז הרבה פעמים, הצמצום הזה, הוא מאוד, אז זה באמת מאוד אחר.
אז אני אגיד לך משהו, את נגעת עכשיו ונראה לי שלא נספיק הרבה יותר מזה, אבל אני, יש את המשל על, על צרצר והנמלה.
נכון.
מדברים איתי המון על דחיינות, כי אצל רוב האנשים זה הבעיה, אני דוחה ודוחה, ואני תמיד אגב אומרת שאנשים שבאמת יש להם ניהול זמן, באמת דחיינים ככה, באמת בצורה אורגנית, זה אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, שבאמת קשה להם לתזמן את המשימות שלהם, אבל ואז אני מספרת לאנשים בהקשר של דחיינות על הצרצר והנמלה. הנמלה כל השנה אגרה אוכל לחורף שיגיע. גם בחורף היא אגרה אוכל לחורף שיגיע. והצרצר עשה את מה שהוא עשה, בסדר, במשל, אבוי הוא מת. אבל בחיים הצרצר לא מת. בחיים הצרצר, אני אתן לכם את זה דוגמה, כי זה בדיוק, אני משתמשת המון במשל הזה. קחו שני זוגות שמחליטים להתחתן. זוג אחד החליט בינואר שהוא התחתן בדצמבר. שנה שלמה הם יהיו בחרדה של לגלגל את משימת החתונה, והם ילכו להמון טעימות ולהמון מקומות, והם ישבו 1,000 פעמים על ההזמנות, מתחתנו בדצמבר. עכשיו שלנו זוג ספונטני, צרצרים, הם בנובמבר החליטו להתחתן בדצמבר. היה להם חודש. האם החתונה שלהם בסוף תהיה 1/12 פחות טובה, כאילו מהחתונה? לא. כי הם קיבלו החלטות מהר, היו להם פחות אפשרויות, שהם בחרו ביניהם, הם ניצלו את הדוחק הזה של הזמן, נורא, כשאת תיארת את האחת הזה, אני ממש חשבתי על מישהו שכמו לוליאן, הולך בדיוק על חבל דק, הם ניצלו את החבל הדק, כדי להיות מאוד מדויקים, הסתפקו, הצליחו לעמוד, זה אש גבוהה, שם הלחץ גבוה, אבל הזוג השני, שנה שלמה בחרדה ובמתח, הזוג צרצרים שלנו היה חודש, מתח מאוד גבוה, צריך לדעת להרזיק את זה, אז ממש שאני מדברת על זה עם אנשים, יש טבלה, האם אתה נמלה, האם הצרצר, אוקיי?
או אפילו במשימות מסוימות מתאים לך להיות נמלה, ובמשימות מסוימות כדאי שתהיה צרצר.
אני מאוד מאמינה בצרצרות, אבל לבחור בין מעט אפשרויות, להכיר טוב את עצמך, להיות מסוגלת לדעת שיש לך רק רבע שעה, ושאת יכולה לנשום את זה, בשביל הרבה אנשים הלחץ מזה הוא כל כך גדול, שהם יצטרכו לפעול יותר כמו הנמלה ולתכנן קדימה. אני מאוד אוהבת את המוד של הצרצר, הצרצר טקטקן, אוקיי? לא להיבעל מזה, זה נורא מושמץ, כי כל מיני מחלכים אותנו, לא כל אחד מתאים לו לעבוד במקביל.
זה לא יכול להיות שאת עושה את זה טוב. לא יכול להיות שאת עושה את הכל ביחד טוב,
אני לא אוהבת לעבוד על הרבה דברים, על אש קטנה, אני צריכה להיות בסטרס המסוים, שסטרס מביא אותנו להיות מחודדים גם, לא להיבעל ממנו. פרק בפודקאסט, האם שלווה is overrated, אוקיי? אני מצטערת, זה פשוט כל דברים.
לא, זה מעולה, כי אי אפשר להכניס פה הכל, ועדיף שהם ילכו לשמוע את הפודקאסט שלך.
לא לפחד מלהיות צרצר, אם אתם יודעים להסתפק במעט אפשרויות, לסמוך עליכם, לדעת שאין לכם הרבה שוליים, ולעבוד בלחץ לזמן קצר, אבל להיות בסטרס הזה, ולהבין שהוא גם משביח את הביצוע שלכם, לכל הצרצר, הצרצר עושה דברים מדהימים, כן?
אני רוצה לאסוף את כל את כל מה שאת אומרת פה ולסכם את הפרק בזה שהדבר הכי הכי חשוב בעיניי זה להכיר מי אתה ביחס לזמן, להכיר את מושגי הזמן, לראות איך אתה מתנהל בתוך הדבר הזה, מי אתה בכל הדברים האלה, אתה תרצר, אתה נמלה, אתה, איך קראת לזה?
חלק ככה, תלוי
במשימה. כן, אולי את החצי, אולי אתה מולטיטאסקינג, כל הדבר הזה, איך אתה יוצא מהבית, כמה משימות אתה עושה, מה האזור השקט שלך, מה האזור המשימתי שלך, ברגע שיש איזה מיפוי, כמו שאת אומרת, כאילו אני מרגישה שהמפה הזאת היא זאת שתלמד אותך לחיות בעולם בצורה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, בצורה שתרגיש, תחוש בסיפוק, שלא העולם רודף אחריך, ולא אתה רודף אחרי העולם, או לא אתה רודף אחרי הזמן, או הזמן רודף אחריך, אלא שיש איזה איזון, ואני חושבת שהאיזון זה מילת המפתח, ולהיות מי שאתה, ולהכיר את עצמך, ולחיות בתוך איזון, לזה אנחנו שואפים, לא לאנשים ש... ימלאו משימות וימותו.
אתם יודעים, אף אחד לא, על ארז דווה, יש מחקר מדהים על חרטות של אנשים, אף אחד לא אמר, לא עבדתי מספיק, אבל אני רוצה רק להגיד שאת כל
ה... לא עבדתי בזמנים, גם זה לא שמעתי שמישהו יתחרט.
חוץ לי עכשיו שאני... אבל אני רוצה להגיד שאני את כל התובנות האלה, באמת כמו ארכיטקט שמתכנן לעצמי את המגורי זמן הנוחים לי, מרכזת כן לתוך יומן מאוד מאוד מסודר, שהופך להיות המפה שמובילה אותי מדבר לדבר בזמן שלי, לי זה מאוד מאוד עוזר, שיש כלי שאוסף את הכל, ומספר את הסיפור של השימוש שלי של הזמן, של הצרכים והרצונות, אז זה הדבר שאני רוצה לסגור בו.
תנעלו יומן,
תנעלו יומן, את היומן שלכם, תסתכלו מה אתם צריכים, מה אתם רוצים, מה המאסטים שלכם כלפי אחרים.
ואל תעשו את זה לבד, אני חושבת שבאמת, אחד הדברים של אנשים הפרעת קשב, זה בסדר, או תלכו למנהל, או מישהו בעבודה שיכול לתת לכם יד, או מישהו שבאמת יכול לעשות אתכם את ההסתכלות הזאת ביחד, כי לעשות אותה לבד זה מאוד קשה, וכשיש מישהו שעוזר לך להסתכל ולהבין איך אתה מתנהל בעולם, ונותן לדבר הזה שם, כמו שהבת שלי סיפרה לי את הסיפור שלה ויכולתי לעצור ולהגיד לרגע, בוא, מה אנחנו מבינים פה עלייך, זה כלי לחיים, זה נורא נורא חשוב, אז אל תישארו עם זה לבד. אז אנחנו פה, ולך יש פודקאסט מדהים, אז תלכו להקשיב, עכשיו אני יכולה להמליץ עליו בחום, אחרי שהבנתי שאת מדברת בכזאת חוכמה ומותמות, אז אני ממליצה עליו.
גם לי שהקשבתי לו. 25 שעות בימה, מה?
ממש נשמע נהדר. אז תלכו להקשיב לפודקאסט 25 שעות בימה, אני בטוחה שתוכלו לקבל עוד המון פרקטיקה.
אותי המון המון תודה, באמת, למדנו המון.
ויש לך רדך
להקשיב לך
והכי מתאים לנו מושגים יצירתיים, נכון? זה הכי עושה לנו סנט לאנשים
הפרעת מחוץ לקופסה,
זה מה שאנחנו צריכים, אם מישהו לוקח אותנו מחוץ לקופסה ומדליק לנו איזה משהו בראש, ישר בא לנו ללכת אחריו.
יאללה, זהו, הלכנו.
אז הלכנו עפות אחרייך,
איזה כיף.
המון המון תודה, באמת, המון תודה שבאת.
ברוכים הבאים לפודקאסט.
זה טוב, עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות.
ברוכים הבאים לפודקאסט.